פרשת באר. הפרשה שלנו פותחת בדיני שמיטה ויובל. ואחר כך התורה עוברת לצוות על איסור הונאת ממון. כך נאמר אצלנו בפרשה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. השאלה, מה הקשר בין שני העניינים? בין דיני שמיטה ויובל, לבין איסור הונאת ממון. לפי הפשט, התשובה היא שכתוב במספר שנים אחר היובל, תקנה מת עמיתך, במספר שני תבואות ימכור לך. כלומר, שמחיר השדה נקבע על פי מספר השנים שבין שנת המחירה ועד היובל הבא. ולכן נסמכה פרשת וכי תמכרו ממכר לעמיתך, אל תונו איש את אחיו, לפרשת היובל. אבל במסכת קידושין דף כף הגמרא מסבירה את הסמיכות של הפרשיות באופן נוסף. ומה אומרת? כמה קשה אבקה של שביעית. מה הכוונה? מה זה אבקה של שביעית? מפרש רש"י, סחורה בפירות שביעית. שהרי אנחנו יודעים שבנוסף לאיסורי עבודה בשדה שאסורים בשנת השמיטה, גם אסור לעשות מסחר בפירות של השנה השביעית. מה עונשו של האדם שעוסק במסחר של פירות שביעית? העונש שלו רמוז אצלנו בפרשה. בתחילה הוא מוכר את מטלטליו, ואם הוא לא עשה תשובה מוכר את שדותיו, ואם עדיין הוא לא עשה תשובה מוכר את ביתו, ואם עדיין הוא ממשיך לעסוק במסחר בפירות שביעית מוכר את ביתו לעמה, ואם עדיין הוא לא חזר מדרכו הרעה צריך ללוות בריבית, ואחרי כן אין לו מה להחזיר, לכן הוא מוכר את עצמו לעבד עברי. וכאשר עדיין בכל אופן הוא לא מתקן את דבריו, את דרכיו, הוא נאלץ למכור עצמו כעבד לגוי. ועם כל זה, שאדם הזה לכאורה כל הזמן ממשיך להרשיע, כל הזמן ממשיך לעסוק במסחר בפירות שביעית, נענש ולא מפסיק, נענש ולא מפסיק, לכאורה היינו צריכים לא לדאוג לאדם הזה. אבל אנחנו רואים שהתורה אצלנו בפרשה דואגת לו ומצווה אותנו אל תונו איש את אחיו. ואחרי כן מופיע פסוק והחזקת בו, שמה שצריכים לדאוג לו לעבודה. ואחר כך יש איסור לקחת ריבית. ואחרי כן מופיע אצלנו בפרשה ולא למכור אותו לעבד בדרך של ביזיון. ואחרי כן אפילו אם בסופו של דבר הוא נמכר לגוי, יש מצווה לגאול אותו, לשלם את החוב שלו ולשחרר אותו. מה משמעות הדבר? משמעות הדבר שכאשר אדם נענש, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מעניש מישהו, אסור לנו להגיד הנה הוא נענש על החטאים שלו ולכן בוא נהיה שותפים גם כן לענישה, בוא גם אנחנו נעניש אותו וננסה להקשות עליו כמה שיותר. באה התורה ואומרת למרות שהוא נענש, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו על כך שהוא עסק במסחר בפירות שביעית, אבל עם כל זה, תפקיד שלנו לראות איך אפשר להקל עליו למרות שהוא נענש. דוגמה, אם ראינו שהוא ממשיך למכור פירות שביעית והוא נאלץ בסופו של דבר למכור את עצמו לעבד, אם כל זה נאמר אצלנו בפרשה, לא תרדה בו בפרך. מה משמעות הדבר? כוונה שאסור לעשות, לבקש ממנו לעשות עבודה שלמעשה העבודה הזאת לא דרושה, אלא רק כל המטרה של הבקשה זה רק כדי שהעבד הזה יהיה כל הזמן עסוק. דוגמה, מפרש רש"י, שלא לבקש ממנו להכין שתייה חמה כשאדון בכלל לא רוצה לשתות. או לתת לו עבודה שאין לה זמן מוגדר לסיום העבודה. שם מביא הרמב״ם הלכות עבדים דוגמה שאסור לומר לעבד עבוד כאן בשדה עד שיחזור מהעיר. והבעל הבית האדון לא קוצב זמן מתי הוא אמור לחזור מן העיר. אלא צריך להגיד לו תשמע אתה עכשיו תעבוד שעה שעתיים, כלומר הזמן צריך להיות קצוב. עוד דוגמה מביא שם הרמב״ם שאם הוא נגר אסור לתת לו עבודת חיית. כלומר, מה זה עבודת פרך? שאתה נותן לאדם עבודה שהוא לא רגיל בה, ואין לו שום מומחיות במקצוע הזה או בעשייה הזאת שאנחנו דורשים ממנו. מהציווי כי טוב לו עמך, בספר דברים, למדו במסכת קידושים בדף כף, עמך במאכל ועמך במשתה, שלא תהיה אתה, כלומר אתה האדון בעל הבית, אוכל פת נקייה, והוא העבד אוכל פת כיבר. אתה שותה יין ישן, והוא שותה יין חדש. אתה ישן על גבי מוחים, והוא ישן על גבי התבן. כלומר, אתה חייב לדאוג לעבד כמו שאתה מתנהג עם עצמך. אוכל שאתה אוכל, אל תיתן לעבד לאכול אוכל פחות ממה שאתה אוכל. אתה ישן על מיטה נוחה, אל תיתן לעבד לישון על מיטה שהיא פחות נוחה מהמיטה שלך. לכן, מסיימת הגמרא ואומרת, מכאן אמרו כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. כלומר, הוא צריך לדאוג לעבד כמו שאדון. כלומר, כמו שהוא דואג לעצמו, אותם תנאים שיש לאדון, כך אותם תנאים חייבים להיות לעבד. דבר נוסף, לא רק שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נהיה שותפים בענישה, כי הוא לא צריך עוזרים לכך, אלא אנחנו לא יודעים עד כמה צריכים להעניש. מדוע? כי העונש בידי שמיים הוא עונש מדוגדג ביותר. הדוגמה הבולטת לכך זה מכירת יוסף. נאמר שם, הנה אורחת ישמעאלים, נושאים נחות וצרי ולוט. כלומר, הישמעאלים האלה ירדו למצרים כאשר על הגמלים היו כל מיני בשמים. וכבר שם מאיר רש"י וכותב שאין דרכם של ערבים לשאת אלו, אלא לשאת אל הנפט ויתרם של חן רע. כלומר, בדרך כלל, הדברים שאותם סוחרים היו נושאים על הגמלים, הם היו נפט ויתרם, כלומר, דברים שהריח שלהם מורה. מה קרה שעכשיו הם הורידו איתם כל מיני פסמים? ההסבר הוא שלמרות שיוסף נענש לרדת למצרים ולהימחר כעבד, אבל בדקדוק העונש לא הגיע לו שהדרך למצרים תהיה מלווה בריחות לא נעימים של נפט, ואכן שולחים לו סוחרים שנושאים פסמים, כי זה לא היה בדקדוק העונש. לכן הוא צריך לרדת למצרים, אמנם העונש שירד למצרים, אבל הדרך למצרים צריכה להיות נעימה עם ריחות נעימים. לכן, אם אדם ירצה להיות שותף לקדוש ברוך הוא בענישה, יכול להיות שהוא יעניש יותר ממה שמגיע לאותו אדם. לכן אנחנו צריכים ללמוד שהאדם הזה, לענייננו שבפרשה שעסק במסחר בפירות שביעית, עם כל זה אנחנו מבחינתנו צריכים לדאוג לרווחתו של אותו אדם. ומכאן שאדם מצווה לשמח את מי שמצבו קשה. מה מספרת במסכת תענית בדף כ"ב עמוד א' על רבי ברוקה, שהוא פגש את אליהו הנביא בשוק, והוא שאל אותו האם יש כאן מישהו שהוא בן העולם הבא, שבטוח שיש לו עולם הבא. ואליהו הנביא מסתכל ורואה שני אנשים. רבי ברוקה רץ אחריהם ושואל אותם, מה אתם עושים? כלומר, בזכות מה אני שמעתי עכשיו שיש לכם עולם הבא, אז תגידו לי מה אתם עושים. והנה התשובה שלהם, תשובה מפתיעה. הם אמרו שהם מסתובבים בשוק, ואם הם רואים אנשים עצובים, הם משתדלים לבדח אותם, לשמח אותם, לשעשע אותם, להפיח בהם רוח תקווה. די כך, אנחנו רואים שעל ידי מעשה כזה, שמרוממים את רוחו של האדם העצוב, מעודדים אותו, מחזקים אותו, מסמכים אותו, אנחנו רואים שעל ידי דבר לכאורה שנראה בעינינו דבר כל כך פשוט, הדבר הזה של לרומם את רוחו של יהודי ולשמח אותו, אפשר על ידי כך לזכות בצורה בטוחה בחיי העולם הבא. לכן נוכל להבין מכאן את מה שסיים הגר"א באיגרת שהוא כתב, וזה רוב התורה לשמח לאדם.